להשלים איזה משהו? זוכרים?
כן, אבל נראה, אני מבקש מהסף לרשום משהו.
אה, זה?
אני לא זוכר.
טוב שם, גם שיזכור להגיע, אז נכון לזה. טוב, אז נמשיך עם זה פעם אחרת, כמו שאומר רשם, ובעזרת השם...
אה, זה מלא השקיפות מלאה.
אה, אוקיי. אחד הדברים מאוד חשובים בקשר הזוגי זה השקיפות. כשאדם גלוי אחד לפני השני, חושב שדיברנו על זה, הזכרת לכם על גדי ועודד מכנס? לא? היו שני תאומים במכבי נתניה בשנות ה-70. אוקיי. ופעם ראינו מישהו, אז אמר שמשהו מאוד אהב באח, באוהב אח שלו, שהוא אומר את האמת. זאת אומרת, הוא אמר שפעם, הוא שאל אותו מה, אז הוא אמר לו, פעם נפצעתי, חטפתי איזה פציעה במגרש וזה, ואז החבר'ה, הסתכלתי עליהם, שאלתי אותם מה קורה, אז הם אמרו לי, בסדר, גדי, אל תדאג, יהיה בסדר. אז באתי לעודד, אמרתי לעודד, מה אתה אומר? אמר לי, אכלת עודד. ושמחתי שאני מדבר איתו, שאני יודע שמה נתאר. ופה לפעמים יש נטייה מסוימת כן להסתיר. אם סתם מחוסר נעימות, ואם מתוך רצון להיטיב, כן, למה להגיד שהשנאה מכוערת? אפשר לומר. לא. אבל חשוב לדעת ש... כשאדם בא וגלוי מישהו, הערך של זה הוא גדול עשרות מונים על כל שאר הרווחים האחרים שמפיקים, וזה גם יוצר, זה עוזר מאוד למנוע משקעים. אז דיברנו קצת, נושא זה איך לדבר וכולי, כן, שזה שאתה חולק את הכל, זה לא אומר, צריך לדעת איך להגיד את זה. זוכרים, דיברנו על זה, כן? שאני אחזור על זה קצת? טוב. חושב, כן, אבל טוב, אני אחזור על זה מחפת. יש כמה וכמה עקרונות שצריך לדעת אותם. הסתדרנו בלעדיך, למרות שעכשיו אתה מה אנחנו צריכים להגיד, דני זכר. א', צריך לדעת שכשאנחנו אומרים דברים הם מועצמים אוטומטית. בסדר? זאת אומרת, אם אני אומר משפט מסוים הוא מועצם אוטומטית על ידי מי ששומע אותו רגשית, ולכן לפעמים אתה לא מבין למה, למה נעלב מזה, אבל ולכן חשוב מאוד להגיד את הדברים שלוש דרגות מתחת, הצד השני כבר יבין את זה. בסדר? זאת אומרת, אני אמרתי לך, כן, אני בזמן האחרון מרגיש שאני פחות אוהב אותך, זה לקחת סכין ולתקוע לה בגב או בבטן או לא משנה איפה. לעומת זאת, אם תבוא ותגיד, בזמן האחרון אני מאוד מאוד אוהב אותך, מאוד טוב לי ואני יודע, אבל בזמן האחרון הייתי רוצה שאהבה, לפעמים בקרים מאוד קטנים היא טיפה נחלשת, לא משהו כאילו דרמטי וזה, אבל לבד כבר הצד השני מבין שאתה מתכוון לי יותר. בסדר? זאת אומרת, דבר ראשון זה הדברים צריכים להאמר תמיד בכמה רמות מתחת למה שנאמרים, כי תמיד יש לנו בתוך האוזן מגביר שמע, שמגביר את עוצמת הרגשות. הבעיה היא שבדרך כלל, במיוחד שאנחנו מאוד נרגשים, אתם זוכרים, דיברנו על זה, אנחנו אוהבים להגביר בעצמנו גם, מעבר למה שזה מוגבר. זאת אומרת, אם אני מאוד מאוד כועס, אני רוצה עוד יותר להגביר את זה. אני לא סתם כועס, אני כועס כמו שאף פעם לא כעסתי. כי אני רוצה מאוד מאוד להוציא את התחושות האלה. ואז הצד השני עוד יותר מעצים את זה, ואז המצב הוא לא טוב. לכן, דבר ראשון, אני אומר, חשוב מאוד השקיפות הזאת, לא להסתיר שום דבר. כאשר יש משהו בין בני זוג, שהם יודעים שיש הסתרות מסוימות, אז זה כבר לא יודע מה מסתתר. אף פעם לא יודע מה מסתתר. כשאתה שאין הסתרות, אז אין הסתרות. זאת אומרת, אין מצב של משהו ביניים. או שכעיקרון פתוחים אחד עם השני ומדברים אחד עם השני על כל מה שעובר עליך, גם דברים לא פשוטים, או שלא, ואז אתה אף לא יודע איפה זה נעצר, וזה מאוד 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 פוגע בשיתוף. עכשיו, אז זה מצד אחד. מצד שני, חשוב קודם כל להוריד את הווליום, גם כשאנחנו מאוד 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 נרגשים להוריד את הווליום. דבר שני, זה אמרתי לכם, להקדים את מה שאתם מובן מאליו עבורכם אולי, אבל להגיד מה אתם לא רוצים להגיד לפני שאתם אומרים מה אתם רוצים להגיד. כן, אני חושב שהקניות שקנית היום היו מאוד 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 מוצלחות. אני חושב שהמטפחת מאוד יפה. שים לעצמה, יכול להיות שהגוון חום היא בסדר, אבל, כן? אפילו להגיד על סמלה שהיא בסדר, אתה מיד מבין שזה. אשתי הייתה משתגעת ממני בשנה הראשונה שהייתה שואלת משהו לא אחר, הייתה אומר לה לא רע. זה באמת לא יפה. אז אם אתם אומרים לא רע, אז היא מבינה שזה... תורידו את המילה הראשונה. זה לא נכון, לא מה שהתכוונתי, אבל זה מה שאנחנו לבד מבינים. אז אני אומר, א', דיברנו על זה, לעשות המעטה, וב', להגיד קודם מה אתם כן רוצים להגיד, מה לא התכוונתם לזה. מאוד חשוב לכם שהיא תעשה לכם מסיבת יום הולדת, ומאוד נפגעתם מזה שהיא לא עשתה לכם מסיבת יום הולדת. אז א', לא צריך להגיד, אני מעולם לא נעלבתי כמו שנעלבתי מזה. איך את לא מתביישת אחרי שאני עשיתי לך מסיבה לסיום התואר, והזמנתי את כל החברות שלך מגן רוזה, ואת אפילו לא תרח את האחין עם התנה, את לא מתביישת וכו'. זה מה שזה גורם לחילופי השמות ולהתמצרויות וכו'. אז א', להעמיד, ב', להגיד קודם כל, זאת אומרת, אני מבין שאני מאוד שמח על כל מה שאת עושה עבורי, ואני מאוד מעריך את כל מה שאת עושה, ותודה רבה על כל הדאגה, ואני יודע שזה יכול לקרות, וגם לי זה לפעמים קורה וכו', אבל קצת חסר לי היום הולדת של ה... המסר עבר. דבר שלישי, זה עוד פעם, זה תלוי כמובן עד כמה זה משמעותי מה שאתם יכולים להגיד. אם אתם רוצים להגיד לו שהסימנה שהיא קנתה קצת לא יפה או זה, או אתם רוצים להגיד שהפשטידה היא בסדר, זה משהו אחד, אתם אומרים דברים יותר פנימיים ממשהו אחר. חשוב למצוא את הפנאי הנפשי. זאת אומרת, כשמדברים, במיוחד כשמעלים דברים שהם לא פשוטים, אז זה דורש מאדם יכולת לטפל באגו שלו ולטפל בסערת נפשות שלו ובכעסים שלו. זה דורש. וכשאנחנו הולכים למשל או שוטפים כלים או עושים עוד משהו, אז אנחנו מתעסקים בעוד דברים ואנחנו לא פנויים נפשית להתרכז בנושא הזה. ולכן מאוד חשוב כשמדברים על דברים כאלה שיהיה את הנחת הזה בלי רעשי רקע. כל פעם שיש רעש רקע זה מעסיק אותנו. בסדר? אז לא אומר שאתם תבואו ותעשו סביבה סטרילית ותיכנסו לחדר אטום אקוסטית וכו' וכו'. אבל באופן כללי, למצוא את הסיטואציה הזאת, שאתה בנהיגה למשל, לפעמים מאוד נוח, כי אז אתה גם לא חייב להסתכל, אתה יכול סתם להוציא מעצמך, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הנכונות, מה שנכון זה במקום שיש את הפנאי הנפשי, שדברים לא מציקים, לא מטרידים ולא עולים. דבר נוסף שקשור לדבר הזה זה למצוא את ה... אגב, זה נכון בכל הקשר. זאת אומרת, גם אם אתם רוצים לדבר עם חבר שלכם על איזה משהו, שנפתוח איתו איזה נושא או משהו, הדברים האלה נכונים בכל הקשר. זה נכון מאוד 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 מערכת זוגית, אבל זה נכון גם עם מורים וגם עם אחים וגם עם ילדים וגם עם המורה ההוא וגם עם זה. בסדר? אם אתם רוצים להרער על ציון שקיבלתם מאוחר מדי, אתם כבר גמרתם את התיכון, ואתם תבואו למורה כשהוא ירד במדרגות באמצע שהוא מדבר עם שני אנשים ותגידו לו, המורה אמרת שתבדוק לי זה, מה עם השתי נקודות שאולי הוספת? הסיכוי שהוא יסכים לזה הרבה הרבה יותר קטן מהסיכוי יש למורה זמן. כן, תבוא אליי בזה ולשבת איתו עם כוס קפה, להראות את הדברים. הסיכוי שהוא יסכים הרבה הרבה יותר גבוה בכל הקשר שהוא. זאת אומרת, למצוא את הנסיבות ולמצוא את זה שאין עליך עוד דברים. זאת אומרת, יש מצבים מסוימים שבהם לא צריך להעמיס יותר מדי. בסדר? אם מישהו פיתרו אותו מהעבודה, לא צריך עכשיו דווקא לספר לו על כל הזה. אפשר לחכות עם זה כמה ימים. לא... צריך למצוא את האיזון. זאת אומרת, במילה אחת, שקיפות מאוד חשובה, וחייבת להיות שקיפות, וחייבים לחלוק אחד עם השני את הדברים, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. והאיך מאוד 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 משמעותי, הוא יכול גם להעצים. הוא צריך גם להעצים. עוד פעם, מאוד נוח לדבר בחדר ממוזג. זה עקרונות, והם התמודדות תמידית. התמודדות תמידית תמיד, תמיד אנחנו בני אדם, תמיד יש לקשיים האלה, התמודדות תמידית. עם כל, בכל הקשר, גם בעזרת השם, אחד הדברים, בעזרת השם, כשיהיו לכם ילדים. אני מדבר איתכם מאוד מאוד רחוק, אבל לא היה לי הזדמנות אחרת להגיד את זה. יש לנו תהיה להניח שילדים יכולים לקבל פקודות בניגוד למבוגרים. כאילו מבוגרים, אתה צריך לשבת בנחת ולדבר עם ילדים, אתה יכול להגיד להם, אין טיול, אין זה. ילדים צריכים את אותה הכנה שגם מבוגרים צריכים. עוד פעם, מסגרת הנסיבות וכולי, אבל בסדר. כולנו בני אדם. טוב, לזה נסיים. את הפן הרביעי. שאלות על זה? משהו? אין שאלות? הפן החמישי. ניסויים של ברית פרעים קהילה של חיבה וערכה. איך כל אחד? איש טוב.
נתנן.
נתנן מה?
רייטר.
רייטר? ומאיפה אתה בעולם? רעים קהילה של חיבה וערכה, אינני מדבר על אהבה אירוטית, אלא על יחס הדדי של הכרת טובה ואסירות תודה. בצד המשיכה הגופנית על הבעל ועל אשתו לחול זה על זה רגע של ידידות. עליהם לחלוק רגעי שמחה ורגעי צער, כיוון שמול שניהם ניצב כאתגר ייעוד משותף. אי אפשר להם לנישואין בלי תחושת יחד רגשית, כיוון שקיומם הנפרד של בני הזוג מתמזג לחוויה משותפת אחת. ברבה הנמוכה ביותר של הפעילות המינית על דרך המגע הבלתי אישי או החוויה האירוטית המנוכרת אין המעשה כרוך בשיפוט ערכי ואינו נזקק לאישור. אהבת אדם את רעהו לקהילה כדין כל רגע של סימפתיה כמוהו כעומדן ערכי. ברמה זו של פעילות גסה וחושנית עומדים הגבר והאישה זה את זה במבטם כדי לוודא כי אתה אכן מסוגל מבחינה פיזית לספק את צורכיו של האני. מדובר כאן לשיפוט תועלתני בהערכה קרה כמו עסקית של קסמיו הגופניים של האתה. לא מעורבות בכך לא דחייה ולא קבלה, אשר יסודן מערכת כלשהי של ערכים, כיוון שהגבר והאישה אינם בונים במישור זה שום מערכת יחסים אישית, שהרי המגע ביניהם הוא מכני באופיו. לא נוצרת כל הזדמנות הקוראת לשיפוט ערכי. אך בניגוד למערכת יחסים בלתי ערכית זו, האהבה האירוטית אשר מאלצת את היחיד, וכל העוצמה הנוצרת מן ההשתוקקות הבלתי פוסקת לאחווה, לפנות אל האתה כאל אישיות עצמאית בעלת מציאות משלה, פועלת במסגרת מערכת ערכים משלה. האהבה האירוטית הופכת לידידות, ובתור שכזו מתבטאת למערכת במערכות של שיפוט ערכי. אומר שהקשר לא יכול להיעצר רק בחיבור הפיזי ורק בדברים המעבר אליהם, וחייבת להיות הערכה. לא רק אהבה, אלא הערכה. אהבה זה קשר מסוים שאני חש כלפי משהו, אני יכול גם לאהוב שולחן. הערכה זה מעבר לזה, מה שאני גם מייחס חשיבות לאותו חפץ, לאותו אדם כמובן, כן? וזה חיבה והערכה, כן? חיבה זה יותר כיוון של אהבה והערכה. אדם צריך לדעת שהוא לא רק אוהב את בת הזוג שלו, אלא גם מעריך אותה. לאהוב, במיוחד אדם שיכול להתאהב במראה חיצוני, בנחמדות, לא בהכרח באדם. אם זאת אהבה אמיתית זה כן יהיה באדם, אבל ההתאהבות יכולה להיות התאהבות שהעולם המערבי נפלא בדברים האלה, נפלא כמובן במרכאות לצערנו הרב, וליצור התאהבות מבט ראשון. מה זה אהבה מבט ראשון? אהבה מבט ראשון זה אני לא אוהב את האדם עצמו, אתה בכלל לא מכיר את האדם הזה. לא זה נחמד מאוד שיש אהבה מבט ראשון, אני לא אומר שאם אתם, נוצרת אדם יוצא עם דייט למישהו ונוצרת אהבה מבט ראשון זה רע, זה לא רע, זה טוב, זה אפילו טוב מאוד, אבל זה ממש 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 לא מספיק, כי אהבה מבט ראשון זה לא אהבה של האדם עצמו. עכשיו מישהו פגש אתכם והתאהב בכם, מישהו פגשה אתכם והתאהבה בכם, אז מה? היא מכירה אתכם בכלל? היא יודעת העולם הפנימי שלכם? מי אתם? מה אתם? אחרי פגישה אחת ארוכה ככל שתהיה בלי פרק זמן נהדה. פה נכנס המוטיב הזה המרכזי מאוד של הערכה. אדם צריך להעריך. ופה הוא אומר, זה מה שמבדיל בין הקשר הפיזי והמשיכה היצרית, שהיא בסך הכל סיפוק צרכים של האדם, שהאדם בא לאותו מפגש יצרי כמו שהוא בא לאכול המבורגר, לבין זה שהקשר הפיזי הופך להיות חיבור מהותי ופנימי. זה הבדל שמיים וארץ. אז דיברנו מקודם, דיברנו על אהבה, נכון? יש לה קרבה, כן. דיברנו על הרבה דברים חשובים מאוד, אבל בלי שהקשר הפיזי הזה, מתלווה קשר נפשי, שזה אהבה, וקשר של הערכה, אז בסך הכל סיפוק צרכים. זה בסך הכל אתה מספק את הצרכים, היא מספק לך את הצרכים וזהו. אין פה חיבור. חייבת להיות הערכה ואהבה. הרבה מדברים על אהבה והיא חשובה, לפעמים שוכחים את הערכה. אתה לא מחפש מישהי שתהיה הצל שלך. מחפש מישהי שתהיה עזר כנגדו, שאתה מעריך אותה, שיש לה אישיות משלה. אין אדם יכול ליצור מערכת של ידידות, אני בפסקה האחרונה בעמוד 64, אלא אם כן הוא מקשים באמצעותה ערך יקר לו, שאותו נצר בליבו מזה זמן רב. ידידות אינה אפשרית במקום שבו אני חש מורת רוח מנעתה. ניתן ליצור קהילה קיומית רק כאשר אני מגלה דעתו החיובית על העתה שאליו הוא מבקש להצטרף. אני חייב לגלות את העתה, להכיר בו כאמיתי ולאשר את היותו טוב, כאדם ראוי לאהבתי ולידידותי. האהבה, באופן בסיסית, מבטאת את עצמה במחויבות ויחסי תלות. זוהי הבעת יחס חיובי כלפי ישות זרה, מתפתחת לכלל תשוקה לפרוץ אל מעבר אני. כאשר גבר חש באהבתו לאישה, די בכך כדי להעיד שהיא ישרה בעיניו. הארוס מתבונן בתשוקה אל האחר. הוא נלהב לנוכח המפגן המרהיב של האתה וחש בדרך כלשהי כי המגע עמו תומך בעצמיותו שלו. זאת אומרת, הוא רואה באחר משהו שמספק אותו. הוא לא יוצא מעצמו. פשוט הוא רואה פה אחר שנותן לו צרכים, משאבים. כן? זה הכל. הייתה בדיחה בזמן שהגוש הקומוניסט היה קיים לפני נפילת מסך הברזל, שרוסיה וסין ניסו להגיע להסכם שלום. אז סין אמרה, אוקיי, אנחנו מסכימים, בתנאי שתקנו לנו שלושה דברים. אמרו, מה? אנחנו רוצים שתספקו לנו מיליון טונות נפט בשנה, אמרו, אין בעיה. אנחנו רוצים שתספקו לנו 500 טנקים, אמרו, אין בעיה. וגם כן המנהיג רוצה שלוש זוגות אופניים. אמרו, זה אנחנו לא יכולים. שאלו אותם, למה? כי פולין לא מייצרת אופניים. לפעמים אדם בא וכובש שטח מסוים או מחפש משהו מסוים רק בגלל מה התרומה שזה נותן לו. בכלל לא מתעניין במה הוא מקבל מהצד השני. הוא מתקבל, נתן רק מה הוא מקבל, לא מתעניין בכלל בצד השני, בצד עצמו. הוא אומר, זה חשש מאוד 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 גדול, במיוחד בקטע של הקטע היצרי. אבל תדעו לכם שזה חשש יכול להיות כאן גם באהבה. הרבה מאוד מקרים של בעלים מכים, אחת הדרכים לגלות את זה, זה יחס רכושני מסוים, יחס של תלות וכו', והיא פשוט מספקת לו אהבה וחום. בת הזוג מספקת לו אהבה וחום. זה מה שהוא רוצה. הוא מחפש אהבה וחום, מקבל את זה. זה הרבה הרבה יותר טוב מהצד היצרי שדיברנו, כי הוא כן נוצר פה, נוצרת פה איזו אינטראקציה משמעותית וכו', אבל זה לא מספיק. כל עוד שהוא לא רואה אותה ואת הצרכים שלה ולא מעוניין ולעזור לה, אנחנו בבעיה. הערכה בראש ובראשונה זה ראיית הזולת כאדם משמעותי שיקר לך. לפני שהתחתנתי אני זוכר, היה לי שיחת חתנים כזאת מאוד מאוד חשובה עם הרב עוזי, עזרת השם ויבוא יומכם. אני זוכר שאחד הדברים שאומר, אמר כשאדם מאוד חשוב כלפי הילדים לתת גיבוי אחד לשני. אמרתי לו, כאילו ברור, לא לשבור את המילה של השני. אמר לי, לא, ודאי שלא לשבור את המילה, אבל הרבה יותר מזה. אתה צריך לחשוב שאם בת הזוג שלך אמרה משהו, וזה קשה מאוד, וזה קשה מאוד, עצם זה שהיא אמרה את זה, זה כבר משמעותי. סיפר לכם את הסיפור על עברים אלה? לפני שנים, כשערוץ 7 עוד שידר, היה תוכנית לפני חגים, אימונה רוזנבלום, ועוד איזה עברים עליה אחד. איזה בחור כזה, מבטא כזה מצחיק וזה, ואני זוכר שתמיד לא היה לי כוח לבדיחות המפגרות שלו. היה כאלה אמירות שטותיות כאלה, מאוד מאוד... עד שיום אחד גיליתי שהעברים עליה זה אברהם פריד. ומאז, התייחסתי אחרת לדברים שהוא אומר. לא כאילו כי החלטתי, כי זה אחרת. זאת אומרת, יש משפטים מסוימים, שכשהם נאמרים ממישהו מסוים, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה מסוימת, שנאמרים מישהו אחר, מתייחסים אליה אחרת. אני יכול לקחת כל משפט שהוא ולבקש שהנהג אוטובוס שאתם עולים אליו לא מזלזל בכלל 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 בנהג האוטובוס זה אומר אותו, או שיגיד אותו הרב ליכטנשטיין את אותו משפט. בסדר? יצר הקיום של האדם הולך ונמוג. שהנהג אוטובוס יגיד את זה, יגידו לו בסדר, אבל איך שאני אגיד את זה, יצר הקיום של האדם הולך ונמוג, לא אמרתי סתם, מצאתי משפט חסר, איזה הולך ונמוג. זאת אומרת, אז מהבחינה הזאת חשוב שאדם חייב להבין שבת הזוג שלו או אישה שבן הזוג שלה, עצם זה שהוא חושב משהו, זה כבר בעל ערך. עצם זה שהוא חושב את זה. לא בגלל ש... עוד פעם, יש הערכה וכו', אבל זה עוד לפני הערכה. זה הבסיס הזה, זה ההבנה שיש פה שניים. בעצם זה שאומרים את זה, יש לו זכות חתימה. כן? אדם לצלנו שהיה לנו שני מוחות. ומוח אחד מאבד ומוח שני מאבד, אז המוח הזה מגיע למסקנה כזאת, והמוח הזה מגיע למסקנה כזאת. על סמך מה היינו מקבלים מסקנה? על שתם או שני המוחות, נכון? המוח הזה אומר, אלא מעניין אותי המוח ההוא, הוא אידיוט. אם אתה לא משכנע אותי, זה לא מעניין אותי, וגם המוח ההוא יגיד, זה לא נכון. כל הקטע של הזוגיות זה לא ליצור מוח אחד. יש פה שני מחשבות שונות, וברגע שהחלטתם לכרות ברית, ברגע שהחלטתם לכרות ברית, זה אומר שכל מה שהיא חושבת הוא חשוב. יש משפט מפתח שאומר כך: בוויכוחים בין הבעל לאישה, האישה תמיד צודקת. זה כלל א'. כלל ב', גם כשהאישה טועה, עיין בכלל א'. והכלל ב' יותר חשוב מכלל א'. גם כשאנחנו חושבים שהיא טועה, ועל סמך כל השיפוט שלנו היא טועה, זה לא משנה. עכשיו, מה זה האישה? מבחינה הזאת, עצם זה שהזולת, אפשר לדבר, אפשר לשמוע וזה, אבל עצם זה שהזולת, הבן זוג חושב משהו מסוים, יש לזה ערך. זה לא קיים במערכות יחסים אחרות, אתם לא צריכים להגיד שזה כלפי חברים שלכם בהכרח וכו'. כי אתם מעריכים אותם, אבל אין צורך. אבל פה זה נקודה משמעותית, זה בסיס, כי ברגע שאתה מבין שיש ערך עצמאי, לא רק בגלל שאתה נותן לו את החשמל. אם אתה בא ואומר, תראה, אומרת כל מיני דברים, אבל כן, היא בחורה חכמה, אני מסכים, אני זה, אז אין לה ערך עצמאי. פשוט, אם אין טריגר, היא אומרת לך כל מיני דברים נחמדים, ואתה, אוקיי, מקבל אותם ברוב חסדך, כי השכל שלך מוכן לקבל אותם, אבל לא. והאם אתה לא מקבל אותם. הדבר הזה בא לידי ביטוי בהמון, המון, המון, המון הקשרים. זאת נקודה מאוד לא פשוטה, אבל מאוד, מאוד חשובה. מאוד. לגבי צרכים למשל, צרכים אחד של השני, היה לי חבר שדיבר איתי לפני החתונה, אמר לי, תשמע, אני מאוד הפריע לי כשהייתי ילד שלנו טלוויזיה בבית, זה מאוד פגע בי ומאוד חשוב לי שלא תהיה לנו טלוויזיה בבית. ודיברתי על זה עם בת הזוג שלי והסכימה, למרות שמש זה קשה לה, אבל היא הסכימה. ועכשיו אני מפחד שעוד איזה חצי שנה פתאום תבוא ותגיד לי, אני לא מסוגלת. מה לעשות? אמרתי לו, אם יקרה דבר כזה, הדבר הראשון שאתה צריך לחשוב זה להבין את הצרכים שלה, ולהבין שהיא באמת זקוקה לדבר הזה. לא יכול להיות שאפשר לפתור את זה, אבל זה לא שיש פה עימות בין כוחות מסוימים וזה. גם אם אתה באמת משוכנע שהדבר הזה מזיק, והוא באמת מאוד מזיק, מאוד מאוד מזיק, אין שום ספק. זאת אומרת, טלוויזיה בבית זה נזק גדול. מישהו רוצה, אני מוכן להרחיב על זה. זה כיוון שגם אני גדלתי בבית עם טלוויזיה, למרות שאצלנו אשתי דווקא לא היה לה, הייתי בטוח שבלי טלוויזיה מה, איך לדע חדשות וכולי, אבל תראו, בכל זאת אני עדיין יודע מה קורה בעולם החיצון. אבל למרות כל זה, עצם זה שהיא חושבת ככה, אתה מכבד את זה. אתה מכבד את זה. וכשאתה בא לדיון הזה, אתה לא בא, אני בא מפה ואת באה מפה, בואו נראה מה נעשה עם זה, אלא אתה באמת ביחד. אתה אומר, תראה, יש לנו באמת בעיה. אתה כאילו גם דן עם עצמך. מצד אחד, אני חושב שדבר הזה מאוד מזיק. מצד שני, היא מרגישה שהיא מאוד צריכה את זה. מה אנחנו עושים? עכשיו, כשבאים לדיון ככה, אפשר גם למצוא פתרון הרבה יותר בקלות. כי זה לא צרכים שלה וצרכים שלך, זה צרכים של שניכם. שניכם רואים את הצרכים של שניכם. אני חושב שדיברתי איתכם על זה, על הקטע הזה עם הליסוע להורים. אין איזון. כמה נשאנו להורים שלך, כמה נשאנו להורים שלה. לא. יש את הצרכים שלך, עד מאוד חשוב לך ליסוע הביתה. בסדר, זה צרכים שלך, זה יותר ליסוע. ואם יהיו לכם, בעזרת השם, שלושה ילדים, וילד אחד יצטרך משהו מסוים יותר, אז תעשו גם כן איזון מן הילדים. כל ילד מקבל את מה שהוא צריך. גם פה. כל אחד מקבל מה שצריך. אבל זה נעשה מתוך חיבור. דיברתי פעם עם מישהו בא אליי, אמר לי, תשמע, יש לי בעיה מאוד קשה. אשתי הייתה בת שירות באיזה מקום, ומאוד משמעותי לה, ומאוד חשוב לה להגיע לשם, וכל פעם שאני מגיע לשם, אני פשוט משתגע. פשוט משתגע, מתפוצץ, משתעמם. לא מבין את הבדיחות הפנימיות הזויות שלהם וכולי וכולי וכולי, ואני באמת לא יודעת, אני מגיע, ואחר כך היא גם עוד יותר עצבנית, כי אני זה, אבל אני מוכן להגיע. ואז ואמרתי לו, תאר לעצמך שהילד שלך יזמין אותך יום אחד למסיבת סיום. מסיבת סיום זה דבר מאוד משעמם. אני מבטיח לכם שהם יזמין אותי למסיבת סיום לא של הילד שלי, אני אשתגע מרוב שימום. זה מאוד משעמם. דבר המנהלת, נכון? דבר ראש המועצה, גדלתם, בגרתם, חכמתם, ידעתם, הסכמנו, ראינו, שמענו, באנו, אכלנו, אומר רשי את תחילת הפרשה, אומר זה, אומר ההוא, אומר וכולי, תודה רבה ותודה למורה הזאת על הזה ועל הזה על ההוא וההוא על ההוא, ואחר כך יש איזו הצגה. כל הכבוד לילדים מכיתה ד', גם לילדים מכיתה ח', כאילו באמת לא, נכון, לא הייתם שלנו כסף בשביל לראות כזאת הצגה, או סתם פעילות של ילדים בכיתה א' שעושים איזה יום C ומראים להם איך הם הצליחו להדביק גלילי נייר טואלט אחד לשני ולייצר איזה משקפת ולגלות את הפחמן הדו-חמצתי וכו'. מאוד מאוד משעמם, נכון? אבל כשתבואו לילד שלכם זה לא ישעמם. אולי קצת. אבל הרבה יותר משזה ישעמם, אתם תהנו מאוד, ברור שזה קצת ישעמם. אבל הרבה יותר מזה ישעמם, התחושה הכללית שלכם תהיה של חיבור לילד ושל שמחה בילד. אתם תסתכלו על העיניים הנוצצות של הילד שלכם, איך הוא שמח שבאתם ואיך הוא שמח שאתם מסתכלים על היצירה שלו, ויהיה לכם אושר עצום למרות שהשתעממתם חלק מהזמן. אמרתי לו אותו דבר. זאת אומרת, זה נכון, זה באמת לנסוע לאחור הזה זה דבר הזוי, אבל תסתכל על העיניים שלה, תראה כמה טוב לה, תשמח בשבילה. אל תיסע כמעין איזה טובה, תיסע כי זה טוב לך, איזה יופי, אתה ממש רוצה שיהיה לה טוב. עכשיו עוד פעם, זה מאוד קל לדבר ככה, לנסוע לשבת שלמה זה קשה, זה באמת קשה, אבל זה המקום שלו אנחנו חותרים. ועוד פעם, אני דיברתי איתכם הרבה, כל הנושא הזה של קשר זוגי זה עבודה תמידית, עבודה תמידית, כל הזמן לעבוד על זה, כי זה עבודה, עבודה על המידות. גם אדם נהיה אדם טוב יותר ככה. אתם מבינים שאדם שרואה זולת ומעריך אותו ורוצה להיטיב עם הוא, נהיה אדם הרבה יותר טוב אחר כך, מסוגל הרבה יותר להתעלות מעל הדברים שלו. מבחינה הזאת הערכה היא קריטית. אהבה, הערכה. מציאת חן למסגרת שמערכת ערכית היא גילוי של חסד. האדם היחיד אשר עייף מנסה לבדו בעול הקיומי, אשר מאס בין נכויותו המבודדת והמוגפת, מוצא לו אדם אחר שימו מבקש לחלוק את עצם קיומו המתפרץ כאיתני הטבע בעוצמה של הר געש פעיל. כל אחד מבני הזוג יוצא ממקום אחבועו כדי לפגוש את האחר. במסגרת הקהילה שמעצבים חולקים לא רק את תענוגות הבשר, אלא הרבה יותר מכך את יהודם ואת עצם קיומם. זה חשוב וזה ערכי וזה טוב, וזה גם גורם אושר עצום לאדם. זה גורם אושר עצום לאדם. הדוגמה הכי טובה, הדוגמה של ילדים, כי אצל ילדים זה כבר, זה הרבה יותר טבעי, אבל כשאדם דואג לילד שלו, האדם מאושר, מאושר. כשאדם דואג לבן זוג ורואה משהו מסביבו, הוא מקבל מזה המון. עכשיו, שלא יעשה את זה בשביל לקבל, הוא מקבל מזה המון. הוא יוצא מהבדידות, הוא פתאום לא אדם בודד. פתאום יש שני אנשים בעולם שצריך לחשוב עליהם ולדאוג להם. עכשיו, זה סוד מאוד 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 גדול, הסוד הזה. זה עבודה תמידית, כי זה נגד חוקי המשיכה, כי חוקי המשיכה כל הזמן מושכים, אנחנו כמו חור שחור, אנחנו נמשכים פנימה. וזה דורש מאדם לצאת. זה נותן לו אושר ועונג ושמחה, אבל דורש מאדם לצאת. באמת לראות את האינטרסים של הזולת, לא רק ברמה איך הם מסתדרים איתו, אלא באמת את הכאבים. כואב לה, זה כמו הרגל של הסיפור של רב אריה לוין, שהוא אמר, הרגל של אשתי כואבת לנו. שימו לב, הוא לא אמר הרגל שלנו כואבת לנו, הרגל של אשתי, זה הרגל שלה, זה לא הרגל שלי, כואבת לנו. כן? משפט נפלא, באמת משפט נפלא. תביא לי אבל שלא אמר את זה כבשביל סמינריון, עוד שאחר כך משתמשים בזה. כן? הוא באמת ככה הרגיש. כאילו, הוא באמת ככה הרגיש, אבל זה הנקודה, שהכאב הזה באמת יכאב לנו, והשמחה הזאת באמת יסמח לנו. בכל אדם יתקנה חוץ מי? בכל אדם יתמנה חוץ מבנו ותלמידו. למה? כי דמו ותלמידו הוא באמת רואה, הוא מצליח לצאת, ואנחנו קשה לנו מאוד לצאת מעצמנו חוץ מבנו ותלמידו. הוא באמת רואה את תלמידו ורואה את בנו, ובאמת שמח ושמחתם בלי קינה. רק לאור קהילה הזו של ייעוד משותף ניתן להבין את ההלכות שעניינם באבלות. גם פה חוזר הרב סולובייצ'יק ולא מספר לנו רק וורטים, אלא מעגן את הטענות שלו, מעגן אותם חזק בהלכה. הבעל או הרעיה מתאבלים על מותם של בן זוגם. האבל מסמל את הקרע שחל באחדותם הרגשית, את אהבתם שאינה מגיעה לפורקן, את הייאוש שחש המתאבל נוכח קיומו חסר השלמות לנוכח דבר שנעקר בכוח מעצם מהותו. למדנו היום בבוקר על כהן שנטמע לשבעת הקרובים, נכון? ויש ברשימה קשישה, נכון? אביו ואמו, בנו וביתו ואחיו ואחותו הבתולה שלא הייתה לאיש. איפה הקרוב השביעי? איפה זה כתוב? כי אם נשארו הקרוב אליו, נשארו הקרוב אליו, מזה לומדים שאר בשר. עד כדי כך שהרייבד אומר שבניגוד לעדות שאדם נותן על אח שלו או אבא שלו או כל אדם אחר שזאת עדות כסולה, יש הלכה שאדם שנותן עדות על עצמו, זה לא הרייבד, זה הלכה, היא בכלל לא עדות, לא שומע אותה בכלל. אדם מדבר על עצמו, זה לא עדות פסולה, אני לא שומע אותה. יש איזה נפקמינות לגבי אם הוא אמר משפט כפול, פלוני רבן לרצוני, אז אומרים פלגין הדיבורה, שומעים מה שהוא אמר על פלוני, לא שומעים מה שהוא אמר עליו. אם הוא אמר פלוני רבה את אחי, אז זה לא ככה. לפי הרייבד יש פה עדות פסולה, והרייבד אומר שאשתו כגופו, שאדם מעיד על אשתו, זה כאילו מעיד על עצמו. רואים את זה לגבי תומעה, לגבי ירושה, לגבי, כן? אבל במיוחד לא עלינו לגבי אבלות. האישה הזאת שנולדה כאדם זר לגמרי, הוא נוהג דיני אבלות, הוא לא מניח תפילין מדאורייתא, זה לא איזה וורטים כאלה, הוא לא מניח תפילין, הוא עונן, הוא לא מברך ברכה, הוא לא מתפלל עד הקבורה. למה? מי זאת? מה? זה לא קרוב. אומר הרב סובייצ'יק, הוא קרוב שלך, הוא חלק מנשמתך, הוא חלק מנשמתך, ולזה חשובה אהבה והערכה. ופה אני אסכם, אהבה והערכה חשובה ברמה הנקודתית שתאהב ושתעריך, אבל חשובה מעבר לזה הערכה בסיסית יותר לעצם מקומה. עצם מקומה, עצם זה שהיא נמצאת שם, היא משמעותית עבורך כמו שאתה משמעותי עבורך, ומה שהצרכים שלה זה הצרכים שלך, לא רק כי זה אינטרסים. אם אני אדאג לה עכשיו אז היא תדאג לי. לא בגלל זה, בגלל שבאמת אכפת לך ממנה. לא כי זה ייתן לך משהו, לא ייתן לך כלום. לא בגלל שאם תדאג לה זה תאהב אותך יותר. לא. אתה תדאג לה כי היא חשובה לך. וזה הערכה, וזה נקודה חשובה, וזה סוד גדול שהופך את האדם גם לאדם מאושר יותר, אבל הרבה יותר חשוב מזה, זה אדם טוב יותר. תודה רבה.